אלכס,
מה קורה אופיר?
מה העניינים?
בסדר גמור.
מה, אנחנו היום בלוקיישן קצת שונה בדרך כלל?
כן, חזרנו לאולפן, קצת יותר מרווח מהמשרד שלי.
אחלה משרד יש לך בבית, אני אוהב. גם קפה בחינם, אוכל בחינם.
אני אגיד לך מה הבעיה, הזווית שאנחנו יושבים באולפן אצלי בבית, באולפן במרכאות. במשרד אצלי בבית היא קצת מוזרה, כי אנחנו צריכים כאילו להסתכל אחד על השני כל הזמן במרחק מינימלי.
כן, קרובים מאוד,
קרובים מדי, קרובים מדי.
בסיטואציה קצת מאתגרת, אבל...
קרוב לי מדי.
אבל בסדר, אתה יודע, זה היופי בדבר, זה הקסם שיש בינינו. בוא נדבר על זה.
לא נראה לי שעכשיו לדבר על זה.
נראה לי קצת נלחץ, אבל לא נורא, הכל
טוב. טוב, אתה רוצה לספר מה יהיה היום?
בטח, אני יותר משמח לספר, כי למי שהזין לפרק הקודם, אז אלכס זרק ככה משהו על יום חמישי, ועל איזה הפתעה קטנה, אז ההפתעה נמצאת איתנו כאן. והיום יש לנו פרק עם אמן אורח.
אמן אורח.
אז בוא אני ככה אציג אותו, אז שלום אורן בידרמן, IR Expert, Incident Response, שעובד בחברת סיגניה, שלום אורן, מה קורה?
סבבה.
אז בוא תספר לי, איך היה השבוע שלך?
היה מצוין, תאמת שאני עובד על איזה פרויקט ללקוח מקסיקני ולמדתי משהו חדש, יש דבר כזה שנקרא זמן מקסיקו, מסתבר שיש מילה בספרדית מניאנה. עכשיו, מילולית מניאנה זה מחר.
נכון.
העניין הוא שאם תפתח את האינטרנט ותבדוק מה המשמעות של מניאנה, יהיה כתוב שזה זמן בלתי מוגדר בעתיד. כי המקסיקנים, כשהם אומרים לך על משהו שהוא יקרה מניאנה, מניאנה, זה אומר שאתה כזה בעזרת השם, זה יקרה מתישהו, אבל לא ברור מתי זה יקרה.
אז זה קרה בסוף או לא?
זה עדיין לא קרה.
זה עדיין לא מניאנה.
זה המניאנה שלהם.
זה עדיין לא מניאנה.
אני אופטימי שזה יקרה מתישהו בקרוב, אבל שאלה מה זה.
יפה.
יופי.
אז נראה לי שאפשר להתחיל.
יאללה, אז בוא נתחיל.
הפריצה להייטק. פודקאסט בהנחיית אלכס קוזודוי ואופיר אלמקייס. בחסות דיפ אינסטינקט.
טוב, אז אורן, אני מאוד שמח שאתה פה. באמת, אופיר סיפר לי הרבה עליך. כאילו, אדם מאוד מרשים. והאמת, כמו שאנחנו עושים תמיד באומני אורח, אנחנו נותנים את המפתחות של הפרק לאומן שמצטרף אלינו, ובעצם נותנים לו את הכי הרבה חופש פעולה. זאת אומרת,
הבמה שלך.
לגמרי, תספר לנו קצת על התהליך שעשית, תספר לנו מה מוביל אותך היום, מה עשית בדרך, זאת אומרת, הבמה שלך.
מגניב, תודה רבה, איזה כיף שהזמנתם אותי.
תמיד.
אז אני אורן, אני בן 42, יש לי שלושה ילדים, ואני עובד כחבר בצוות התגובה של סיגניה, שבעצם מה זה אומר להיות חבר בצוות תגובה? זה בעצם אומר שכשל לקוחות שונים יש תקרית סייבר, קרה להם איזה אירוע, הם מרימים אלינו טלפון ואומרים, תגיעו מהר, קרה משהו? ואנחנו בעצם עוזרים להם לחקור את האירוע. זה בעצם להיות הבלש של עולם הסייבר.
אני תמיד ראיתי את זה בתור אמבולנס.
באמת?
כן, כי כשיצא לי לעבוד בצוותי תגובה, אז תמיד זה הרגיש לי שאני אמבולנס של טיפול נמרץ, וכשיש לקוח אז אתה מגיע בתור אמבולנס של טיפול נמרץ, ובדבר ראשון אתה מרגיע את כולה. אז ככה זה הרגיש לי כל הזמן.
זה גם הקטע של להחזיק את היד, אבל
לגמרי.
אז נגיד מי שמנהל את האירוע, אז הוא כזה, זה crisis management, וצריך להרגיע את הלקוח ולהחזיק לו את היד, ולקחת אותו שלב שלב בכל התהליך. אבל אני קצת מרגיש כאילו העבודה שלי בתור חוקר IR, בתור מישהו שצריך עכשיו לבוא ולהבין מה קרה, אני רואה את זה כמו משחק של הרמז. אם אתם זוכרים, היה כזה משחק קופסה פעם, שאתה צריך לדעת שקולונל חרדלי עם הפמות בחדר העבודה רצח מישהו, אז יש פה איזושהי תעלומה. הגיע איזה תוקף, עשה רנסומר לכל הארגון, ועכשיו צריך מכאן להתחיל לפרום אחורה בזמן, ולהבין את כל העלילה ולספר סיפור. בסוף הלקוח רוצה את הסיפור של איך התוקף השיג גישה לארגון, איך הוא זז מאסט לאסט, איך הוא החליט איזה מסמכים לגנוב ואיך הוא הוציא אותם החוצה. ובעצם צריך לצייר תמונה שלמה, לדעת לספר לו את הסיפור. לפעמים יש יותר חורים בעלילה, לפעמים פחות חורים בעלילה, אבל המטרה היא להגיע לחשוף כמה שיותר מהעלילה.
וחלק מהתפקיד זה בעצם גם לחבר את כל החלקים. לתמונה אחת.
כן. שבקום כל מיני, זה בדרך כלל מתחיל מנקודות מאוד מאוד מבודדות, וצריך לדעת איך לעשות את הלינקים בין אירועים שלפעמים נראים מבודדים ולא קשורים אחד לשני, כדי שבסוף יהיה עלילה שאפשר לספר על הכוח והוא יבין בדיוק מה קרה.
קוראים לזה הרי incident response, אז אמרנו צוות תגובה מיידי, אבל גם הרבה פעמים קוראים לזה D-Fear, Digital Forensics Incident Response. אתה יכול אולי להסביר קצת מה זה Digital Forensics לקהל, לאנשים?
כן, בטח.
ישר קפסת על
המושגים הקרדים. זה פשוט שייך לאותה נישה, אז אני כבר
נכנס. אני מת לענות לך.
אני גם יכול לענות, אבל אני רוצה שאורן יענה לנו.
סבבה, אין בעיה. אז אם נחזור לדימוי של הבלש, אז כמו כל בלש או חוקר פורנזי, בסוף הדברים שאנחנו עושים, יש להם נטייה להגיע לבית משפט. פורנזיקה מילולית זה מול הפורום, זה מונח מיוון העתיקה, שבעצם אומר להעביר ראיות לבית המשפט כדי להוכיח איזושהי טענה מסוימת. וכשאנחנו עושים חקירה בשביל הכוח, הרבה פעמים הממצאים שלנו צריכים להיות קבילים ולעמוד במבחן של בית משפט.
זה יכול להיות... בית משפט או חברת ביטוח.
זהו, מה שבדי אגיד שיכול להיות שזה החברת ביטוח ש... שתובעים אותה ורוצים שיתשלם את הכסף, זה יכול להיות לקוח שתובע את החברה כי הפרטים שלו דלפו והוא מאוד מאוד כן. כועס, ו... וזה יכול להיות שבאמת תופסים את הבן אדם ורוצים להעמיד אותו לדין. ואז בגלל הצורך שהעבודה שלך תהיה קבילה, אתה צריך לעמוד באיזשהו תהליך ש... שאומר שאספתי את הראיות בדרך נכונה, שלא פגעתי בראיות כשאספתי אותם, הכל מתועד, הכל מאוד ברור, וגם ניתן לחזור עליו. זאת אומרת, אם אני לוקח, לדוגמה אם יש לי מחשב, ואני עכשיו צריך להפיק ממנו ראיות, אני צריך לעשות איזושהי פונקציה, הש, כדי שאחר כך אני אוכל להראות בבית משפט, שלא נגעו בארדיסק כזה מאז שאנחנו חקרנו אותו, ועד שהוא הוצג בתור ראייה, כדי שגם הצד השני יוכל לבצע את אותה חקירה ולהגיע לאותם התוצאות.
אז בעצם אם אנחנו נחלק את זה שני חלקים, חלק אחד, בעצם נחקור את האירוע, נחקור את מה שקרה, והחלק השני, הדיפיר, מה שציינת, זה בעצם העניין הפורנזי, סלש המשפטי, סלש הניהול ראיות. אוקיי? Okay. שלפעמים זה גם בא ביחד, אבל צריך גם לדעת לעשות את זה נכון, כי זה מאוד רגיש.
נכון, אז בעצם גם תגובה לאירוע, וגם בעצם הראיות האלה חייבות להיות תואמות מקור, זאת אומרת, אסור לערוך אותם, אסור שנות.
כן, כן, אבל רגע, גלשנו רגע 100,000 קילומטר קדימה, מה זה דיפיר, ומה זה ראיות, ומה זה פורנזיקה.
כן, היה חשוב.
הלכנו מאוד רחוק. אין בעיה, הכל טוב, אבל הלכנו מאוד רחוק. אגב, לפעמים שני הדברים לא באים ביחד.
נכון.
לפעמים הם גם לא קשורים אחד לשני.
נכון.
ולפעמים גם אנשים אחרים עושים את שני הדברים האלה.
נכון.
אז לפני שאנחנו גולשים ל-100,000 קילומטר קדימה ו-100,000 רגל גבוה, אני האמת שאני רוצה קודם לשמוע מאורן בכלל איך הוא הגיע לפה. כאילו, איך הוא הגיע למצב שהוא חוקר אירועים של הבטחת מידע, ובכלל, כאילו, איפה התחלת?
כן, מה האוריג'ן סטורי שלי?
התחילת לנו מהתקופה הישנה, עוד לפני, אתה יודע, המשרה הראשונה וכאלה. לפני זה.
לפני זה. כשהבבלים שלטו בארץ. אז המסע שלי בתחום הוא לא מסע שגרתי, שזה לא המסלול שבדרך כלל אנשים עושים.
אני חייב להגיד שאין אחד שהיה לו מסלול שגרתי.
נכון.
אין אחד כזה.
נכון. שזה גם, זה דווקא מעודד, לא?
מאוד, מאוד, מאוד. בגלל זה אני אומר, זה כל כך דינמי שאין אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני קבעתי לעצמי בראש איזשהו מסלול, והגעתי ליד, אני חושב ש-90% מהאנשים שיצא לי לעבוד איתם, ואיך שהתגלגלו למה שהם עושים היום. כן, סליחה. כן. יש לי נטייה לקטוע באמצע.
זה נטייה מעולה. אז אני הייתי מהילדים החנונים האלה, שממש ממש אוהבים מחשבים, והיה לי קומודור 64 בבית, זה לפני
ש... מי שלא יודע מה זה, גוגלית.
כן, גוגלית, זה מחשבים עתיקים, אבל הייתי חנון של מחשבים תמיד, אבל... השירות הצבאי שלי היה לא קשור. הייתי בפיקוד העורף, העברתי את הזמן, חיכיתי עד שאני אשתחרר. כשהשתחררתי מפיקוד העורף, נרשמתי למכללה מקומית, מכללת סיוון, כדי ללמוד איך להיות טכנאי מחשבים.
זה עדיין קיים?
לא.
אוקיי.
הם היו קיימים פעם, הם כבר לא קיימים. פעם זה היה... כן, אבל נרשמתי כדי ללמוד איך להיות טכנאי מחשבים, כי בתור ילד תמיד הייתי מפרק ומרכיב את המחשב, גם גורם נזק ולא מצליח להרכיב את זה חזרה.
אתה מדבר עם בן אדם שב-2001 היה לו מחשב עם 8 ג'יגה של הארד דיסק, והגעתי ל-97% ניצול, ואמרתי, טוב, אני הולך למחוק את הספריות של סיסטם 32 ושל ווינדוס, שעוד היה אפשר, ואז לא הבנתי למה לא עולה לי כלום.
בדיוק, כן, אז אני לגמרי מזדהה איתך. הורים שלי הרבה פעמים בתור ילד היו צריכים להזמין טכנאי שיודע מה הוא עושה, כדי לתקן את הנזק שהבן שלהם עשה. ואז אמרתי, אני אלמד, אני אהיה טכנאי מחשבים, אני אדע את העבודה. אז באמת למדתי את הקורס, אבל לא הצלחתי למצוא עבודה כשהקורס נגמר. היה תקופה של משבר בהייטק כמו היום, והלכתי, התראיינתי לכל מיני מקומות, ואמרו לי...
על איזה שאנחנו מדברים?
2001. הייתה התפוצצות של הבועה.
כן.
ואז אמרו לי, בכל מיני מקומות אין בעיה, תעבוד אצלנו 4 חודשים בחינם. אם נראה שאתה טוב, ניתן לך הצעה. ואני אמרתי, לא מתאים לי לעבוד בחינם.
נגיטימי.
כאילו, אני מעדיף לקבל כסף על העבודה שלי.
מומלץ.
נכון, מומלץ מאוד.
חוקי יותר.
חוקי,
נכון.
חוקי זה מילה טובה.
חוקי זה מילה טובה, אבל כזה כשאתה ילד אחרי הצבא, אתה לא חושב על חוקי. אתה אומר, אני רוצה כסף לעשות דברים בחיים. ואז אמרתי, טוב, אני עזב את השטויות האלה של עולם הסייבר, אני הולך לאוניברסיטה ולמוציא תואר. ולא סתם תואר, החלטתי להוציא תואר בלימודי מזרח אסיה עם התמחות בסין. למה?
הכי לא קשור לעולם...
זה נראה לא קשור, נכון, אבל...
לגמרי.
היה לי סיפור שסיפרתי לעצמי, ואמרתי, סין האלה, הם מעצמה, הם ישלטו יום אחד בעולם הזה של ההייטק. ואם אני עדה סינית, אני אוכל לעשות איתם עסקים, וזה כאילו אמרתי, העתיד הולך לשם.
אבל זה make sense.
אז התקבלתי לאוניברסיטת תל אביב, ללימודי מזרח אסיה, למסלול של סינית, ואמרו לי, תקשיב, אתה חייב לבחור עוד חוג, אתה לא יכול רק לימודי מזרח אסיה, אז אמרתי, אני אקח תנ"ך, כי זה המקצוע הכי קל שהיה לי בבית ספר. היה לי בזה כזה 100 בבגרות, זה שטויות, מקצוע יעביר לי את הזמן לעומת הסינית הקשה. ומה שקרה בטעות זה שגם הייתי טוב בתנ"ך באוניברסיטה. ואז סיימתי תואר ראשון בהצטיינות, אמרו לי, תקשיב, מה אתה אומר? ניתן לך מלגה, תעשה מסלול ישר לדוקטורט.
אוקיי.
אמרתי, אוי, מגניב, יאללה.
רגע, דוקטורט בתנ"ך?
דוקטורט בתנ"ך.
זה חצי רב.
זה לא קשור בכלל, זה לגמרי, זה כפירה מוחלטת.
מה, זה יותר תיאולוגיה?
לא, זה לא תיאולוגיה.
זה
מנתחים טקסטים מקראיים.
אוקיי.
ונגיד הדוקטורט שלי הוא על סיפור יוסף, שבא לתארך את הסיפור, משהו שבאמונה דתית לא מתקבל שאתה יכול לבוא ולתארך סיפור, ולדבר על השפעות מצריות, וללמוד ארכיאולוגיה ואגיפטולוגיה ומצרית, כדי באמת לבדוק אם יש רקע מצרי.
יש מה סופר מגניב.
היה סופר מגניב, סופר מעניין, וכל הזמן הזה הייתי גם צריך להתפרנס. אז עבדתי בתור טכנאי מחשבים כזה בחנות מקומית.
קיבלת כסף.
קיבלתי כסף, היה לי גם את העבודה הכי מעולה בעולם. זו הייתה תקופה שאייבורי התחילו לפתוח חנויות, אבל השירות שלהם היה ממש גרוע. אז אנשים היו משלמים לי כדי ללכת לריב עם אייבורי, עם מחשבים באחריות, ולבוא ולהריב איתם כדי שיתקנו את מה שלא בסדר. אז הייתי מריץ את אותם כלים, הייתי רואה איזה כלים הם מריצים, מגיע אליהם עם הכלי שלהם כבר פתוח, ואומר, תראו, יש פה בעיה בכרטיס מסך, אתם צריך שתחליפו אותו, יש פה בעיה בארדיסק, אתם צריך שתחליפו אותו.
הכין אותי מראש מה שנקרא.
כן, בדיוק. זה עבודת סטודנט כזה סבבה.
עורך דין למחשבים.
זה יותר כיף היה לי מלהיות מלצר. אז אמרתי, יאללה. ואז נכנסתי למסלול הזה של לכתוב דוקטורט, והיה קשה. זו תופעה מאוד נפוצה בדוקטורט, שיש לך נקודת משבר מאוד מאוד קשה, שאתה רוצה לפרוש, רוצה
לשבור את הכלים.
לשבור את הכלים. ואז, בנקודת משבר שלי, אמרתי, אני עכשיו חוזר להייטק. אני הולך עכשיו ללמוד אבטחת מידע. כי זה מגניב.
אחרי שאתה כבר חוקר תנ"ך מוסמך.
חוקר תנ"ך.
אבל באמצע דוקטורט.
אני כותב דוקטורט, עובד באוניברסיטת תל אביב בתור מרצה לתנ"ך.
וואו.
אמרתי, די, נמאס לי.
אז בפרק הבא בפוסטקאסט שלנו אנחנו נדבר על
התנ"כיות הבבלית,
על ההשפעה המצרית על סיפור יוסף.
בדיוק, אבל בפודקאסט הזה נדבר על זה שהלכתי למכללת סלע ולמדתי שם אבטחת מידע. סיימתי את הדוקטורט שלי ומכללת סלע הציעו לי לעבוד שם
בתור מרצה. סימן שהיית טוב.
כן.
איזה שאלה.
לא שאלתי, אני...
השאירו אותי שם, התפטרתי מהאוניברסיטה, אחרי הדוקטורט, לא המשכתי לפוסט, עבדתי שם בתור מרצה, והיה מדהים, כי למדתי הרבה מאוד בתהליך.
אתה מההתחלה לימדת שם אבטם, או שלימדת...
אז בהתחלה הייתי מלמד את הסמכות של מייקרוסופט, איך להיות מנהל רשת, MCSE, MCITT, MCP, כל מיני...
כן, MCSA,
אוקיי.
אז הוצאתי שם את התעודות האלה בעצמי ולימדתי אותם, אחר כך גם לימדתי קורסים של האקינג והבטחת מידע. ואז כשנמאס לי, החלטתי להתקדם ולעבור לחברה אחרת, וחברים משכו אותי לעבוד בקומסק, שזו חברת ייעוץ.
כן.
עשיתי שם הרבה מאוד פיטי.
פיטי,
בדיקות חוסן.
תודה.
אבל הייתי בצוות שעושה דברים, רק פרויקטים מיוחדים. עשיתי מתקפות דידוס על לקוחות. הם שילמו לנו כסף כדי שנפיל להם את האתר והם יבדו שיבדקו שהאנטי דידוס שלהם באמת עובד.
זה מגניב.
עשיתי באמת כל מיני פרויקטים עזועים ומוזרים, אבל למדתי המון המון בתהליך. וגם נתנו לי שם את ההזדמנות הראשונה להיות חבר בצוות תגובה. למה? כי הדבר המדהים בחברות ייעוץ זה שהן לא אומרות לא ללקוחות. מישהו בא, מבקש שירות, אתה מוכר לו את השירות גם אם יש לך אותו וגם אם אין לך אותו. עכשיו, יש לי קטע שאני אוהב ללמוד דברים לבד. אני מאוד כזה חנון שיושב בבית וקורא ספרים, וקורא ספרים של הבטחת מידע גם. אז קראתי כמה...
אחרי זה תספר לנו על כמה כאלה. בכיף. כדי שנוכל להביא רפרנסים.
בשמחה. אז קראתי כמה ספרים על הבטחת מידע, למדתי מהספרים שיש כזה דבר IR, איך אפשר לעשות את זה, ושיש תוכנות חינמיות שאפשר להשתמש בהן
כדי לעשות, כדי לעשות את זה.
עכשיו אתה בא למעסיק שלך ואתה אומר שני, אני יכול לעשות את הפרויקט, לא צריך להשקיע שום דבר, בוא ניקח את הפרויקט. ואז התחלתי לעשות IR'ים.
ולא זה נשמע מצוין נראה לי, אם הוא לא צריך להשקיע כלום.
כן, בחינתו זה win-win, יש לקוח, יש פרויקט, לא צריך להשקיע הרבה, זה נהדר. בדיעבד לא הייתי הכי טוב בזה, למדתי הרבה מאז, הרבה לקחים נלמדו בדם, אבל אם אתה מוכן ללמוד לבד, זה מעולה. ואז אחרי כמה שנים בקומסק, עברתי לעבוד בחברת ורינט, ולקחתי כיוון אחר, עברתי למחקר בכלל. פיתחתי מוצר הבטחת מידע, EDR, Network Detection, דברים כאלה מגניבים, אבל בגלל שידעתי לעשות IR מהחברה הקודמת, אז אמרו לי, תקשיב, אם יש חקירות כאן פנימיות, היינו רוצים שתהיה חלק מזה.
מה זאת אומרת?
אמרו,
הצוות המקומי?
לא היה צוות מקומי. היה סוק, היה טיר 1, טיר 2, טיר 3, אבל לא היה לאן לעשות אסקלציה ל-IR, היה צריך להביא חברות חיצוניות, והיה נוח שיש מישהו בתוך החברה שיודע לעשות IR, שיודע לדבר את השפה, וגם יודע לבוא ולהגיד האם צריך עכשיו להביא חברה חיצונית, או שאפשר לסגור את זה אין-האוס. אז קיבלתי עוד כמה הזדמנויות לחקור, גם ניהלתי צוות של חוקרים, ואז לפני 3 שנים החלטתי לעבור לסיגניה ולעשות IR במשרה מלאה, כי זה היה לי ממש כיף וממש מעניין, ורציתי פשוט להתמחות בזה ולהתמקצע בזה.
אז כמה זמן עבר מהרגע שהתחלת ללמוד תנ"ך? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על קריירה של...
אני בהייטק 14 שנה.
וואו. וואו. אז ראית הרבה לייף סייקלים של מה שקורה בתוך
הבועה.
פצצה.
כן, הוא ממש ראה את ה... לא יודע איך לקרוא על הדבר הזה, את הפוקימון גדל, משתנה.
הוא כבר ראה את זה, הוא ראה כבר כמה מחזורים של מה שקורה בתעשייה.
כן, ראיתי משברים, יהיה בסדר. זה קורה כל כמה שנים.
זהו, אז כל מי ששומע אותנו ויש לו קצת חששות לגבי מה שקורה, אולי נשנות מסלול, אז זה טבעי.
זה טבעי, זה קורה.
טבעם של בועות להתנפץ ולהתנפח מחדש.
לגמרי.
זה איזשהו מחזור כזה.
וגם... אני יודע שהיית מנהל של צוות בוורינט, והיום אתה ספציפית לא מנהל.
נכון.
אם אתה יכול להסביר על זה קצת, על התהליך, למה החלטת כן לחזור לתפקיד שהוא לאו דווקא ניהול, כאילו מה הוביל אותך לזה?
בטח. אז ניהלתי צוותים גם בקומסק וגם בוורינט, ניהול זה משהו שכאילו בכל עבודה קידמו אותי באופן טבעי, אמרו לי, היי, אתה פה כבר הרבה זמן, אתה טוב במה שאתה עושה, בוא תהיה מנהל. וזה גם נראה משהו מאוד טבעי. כי גם בתור מנהל מגייס, כשאתה מסתכל על קורות חיים של בן אדם, אתה רוצה לראות שהוא לא סטטי. אתה רוצה לראות שהוא התפתח והתקדם, לא שהוא עבד 8 שנים במקום, באותו תפקיד, ולא זז לאף מקום. אז אמרתי, טוב, זה הגיוני, אני פה הרבה זמן, אני טוב בזה, נתקדם, ואני גם אוהב לנהל. אני נהנה מאוד מאינטראקציה עם אנשים, ואני הכי רוצה לעזור לאנשים ללמוד ולהתפתח, וזה מאוד מספק גם לראות אנשים תחתיך גדלים.
נכון.
אבל אני הגעתי למצב שבתפקידים הניהוליים שלי, אני מאוד מסתכל על דברים אסטרטגיים. שבמקום שיהיה לי זמן להיות עם הצוות ולטפח את הדור הבא, אני עושה תוכנית מה יהיה בעוד 3 שנים, ומה יהיה המחקר, ובוא נרדוף אחרי כל מיני מענקים שיתנו לנו, כדי שאפשר לממן את המחקרים האלה. ואז כאילו אתה מאוד מתרחק מהדברים הטכניים, מהאין זון, ופחדתי שיהיה לי קשה אחר כך לחזור לזה. ויש לי איזושהי תפיסה שלא בטוח שהיא נכונה ומבוססת, אבל יש לי איזושהי תפיסה שמנהלים זה משהו שאפשר למצוא ואפשר להחליף, במיוחד אם הם לא אנשים טכניים, זה משהו שמאוד אפשר למצוא ולהחליף. וגם כשעבדתי בוורן, שהיא חברה אמריקאית, יש גלי פיתורים בחברות אמריקאיות כמשהו שבשגרה. מפטרים 3% מכוח העובדים, אתה כל הזמן רואה אנשים מסביבך הנושרים, ובדרך כלל מה שמקצצים זה ההנהלה, זה השומן שאתה רוצה לחסוך בו כסף, אבל לא באנשים הטכניים שעושים באמת העבודה בפועל, אותם צריכים. אז מצד אחד, אני מאוד אוהב את העבודה הטכנית, וזה מעניין אותי וזה כיף לי, מצד שני זה מרגיש לי שיש בזה איזשהו ביטחון תעסוקתי, בזה שאני יודע לעשות דברים שלא הרבה אנשים יודעים לעשות. אין הרבה אנשים ש... בצוות תגובה, ויודעים לעשות את זה, ויודעים לעשות את זה טוב. נכון. ויש בעיה, אני עוד לא הבנתי אם זה בעיה בישראל, או בעיה בכלל בתחום הסייבר, אבל מאוד קשה לבנות לאנשים מסלול התקדמות שהוא רק טכנולוגי. ואולי למפתחים זה יותר קל, המסלול הזה, כי יש להם עוד דרגות שלא קיימות נגיד ב-IR, כי ב-IR זה או שאתה חוקר, או שאתה מנהל... מנהל צוות, מנהל אירוע, אבל אין באמצע, אין תפקידים טכניים.
אני חושב שהפונקציה פה, מה שקובע זה ספציפית כמות האירועים שפגשת, והשוני שפגשת.
וניסיון, וידע.
וזה הדבר היחידי שלפי דעתי יכול להיות התוכנית, לחוות אירועים בסקיילים שונים, בחברות שונות, בארגונים שונים, וזה הדבר שיכול כאילו לתת את הניסיון הזה, קשה מאוד לבנות תוכנית, אבל האמת שבדיוק מה שאמרת לגבי ניהול, א', אני מהמצד השני של הדבר הזה, כבר כמה שנים. וזה מצחיק, כי בדיוק אתמול ניהלתי שיחה עם חבר, שהוא בדיוק כמוך, בדיוק מה שאתה מתאר. מאדם מאוד טכני, הוא כאילו סופר טכני במה שהוא עושה. אוקיי? והוא דבופס. ונוצר מצב שהציעו צוות שלו עוזבת, והציעו לו להיות במקומה. בדיוק מאותם הסיבות שתיארת. אפשר לסמוך עליו, הוא מספיק שנים בארגון, הוא יודע מה הוא עושה, הוא גם משפיע על אנשים אחרים, הוא כבר, אתה יודע, מודע, מאוד מודע לעבודה הטובה שהוא עושה.
אוקיי.
וכשדיברנו אתמול, נפגשנו על בירה, והוא אומר לי, תראה, וואלה, לא יודע. אני מרגיש שזה ייקח אותי לפה, ומרגיש שאני לא אתעסק בדברים שאני יודע לעשות, שזה ייקח אותי אחורה. אז אני חייב להגיד, בתור אחד שהיה בצומת הזה, כי אני חייב לסנגר על תחום הניהול. א', אני חייב להגיד שניצור מנהל טוב זה לא כזה פשוט.
אוקיי.
זה מאוד לא פשוט, ואני גם חושב שאנשים שמנהלים, מתחלקים לשניים, כאלה שזה בא להם בטבעי, וכאלה שזה בא להם לא בטבעי.
נכון.
ואנשים שזה לא בא להם בטבעי, זה יכול, מנהל רע, יכול לגמור ארגון.
כן,
לגמרי. מנהל טוב, יכול לא להרוס ארגון. אבל פה אני מסתכל על הדרך השלילה, זאת אומרת, מנהל גרוע יכול לפגוע בהרבה מאוד אנשים איכותיים. וזה לא כזה פשוט גם. אבל חזרה לאותו חבר, אז אמרתי לו, תקשיב, דבר ראשון, אתה המנהל, ולפעמים אתה יכול לקחת את התפקיד ולקחת אותו לאיזה מקום שאתה רוצה. במיוחד אם זה עולם טכני. אז נכון, אתה לא תהיה 100-0 מבחינת הטכני והלא טכני, אבל בוא נגיד אם תגיע למצב של 70-30, אתה במצב מעולה.
לגמרי.
והדבר השני שאמרתי לו, מה תלמד? זאת אומרת, עצור רגע שנייה, עזוב, חששות, אני מהטכני, עצור שנייה, ותחשוב מה התפקיד הזה ילמד אותך. אם פחות דבר אחד שהדבר הזה יעניק לך איזושהי למידה, או איזושהי התנסות, פצצה. כי אז זה נאסף לאיזשהו סט כלים של כל מה שיש לך, כל מה שאתה יודע. ואם הוא לא ייתן לך כלום, ואתה גם לא רוצה לקחת ממנו כלום, אז תשחרר, אין לך מה להתקרב לזה. ואני באמת מסכים, ניהול זה לא לכולם. כמו שגם עבודה טכנית זה לא לכולם. זאת אומרת, יש אנשים שהם סופר טכניים וחולים על הטכני ומתים להישאר בטכני, ויש אנשים מהצד השני, שאני חושב שאני, התמונת הרגיש של זה, שעם כמה שאני אוהב טכני ואני אוהב להתעסק בטכני, ואופיר עדי בעין, אני מאוד נהנה מהאנשים, אני מאוד נהנה מהתהליך, אני מאוד נהנה מההקמה לפעמים.
אוקיי.
לפעמים להקים זה נותן לך כל כך הרבה סיפוק, שזה גם לא דברים טכניים, ואתה אומר, בוא נה, אף אחד לא עושה את זה. וזה, אתה מקבל את הדברים האלה כמובן מאליו. אתה יודע מה? עזוב, עולם הכדורגל. יש בעולם הכדורגל עמדה, ואופיר סונה שאני משתמש בעולם הכדורגל.
עם הכדורגל, באנו לדבר על דברים מעניינים.
יש לפעמים עמדות בכדורגל, שאתה אומר, בוא נה, שחקן הזה מה זה גרוע? וברגע שהוא לא נמצא משחק שניים, אתה פתאום קולט כמה עבודה, אני לא רוצה להגיד...
שחורה.
שחורה הוא עשה, אבל פתאום אתה אומר, בוא נה, אני אף פעם לא הרחתי אותו, ולא הבנתי כמה הנוכחות שלו דומיננטית. זה לא זה שמפקיע גולים, וזה שלא מציל גולים. בדרך כלל זה איזה קשר אחורי כביכול אפור כזה, ואף אחד לא באמת מתייחס אליו, כי אין לו תהילה, אבל בתכלס הוא עושה את העבודה של כולם. אז זה כרגע היה סנגוריה על תחום הניהול.
לא, אני מסכים איתך לגמרי בזה שאנשים בסוף, הם לא עוזבים חברה, הם עוזבים מנהל.
חד משמעית.
נכון.
ולכן אני חושב שהתפקיד של מנהל הוא קריטי, אבל אתה פשוט מתפתח וצומח בכיוון אחר. אתה מפתח כישורים אחרים שלא היו לך.
נכון.
שהם לא טכניים, וכאילו לפעמים קשה לוותר על הכיף, ואם אפשר כאילו לאזן את זה, 70-30 כמו שאמרת,
כן.
זה מגניב.
לא תמיד אפשר, ככל שאתה עולה חד משמעית, תלוי במקום. בזה גם תלוי כמה גבוה אתה עולה בניהול וכמה נדרש ממך, כי יש אנשים שמנהלים בדרגים כבר גבוהים מאוד, שהם, הגישה שלהם לטכני, הם, בוא נגיד לך את האמת, רוב הזמן אני מתעסק בשלוש תוכנות. Outlook, Excel ו-PowerPoint. כאילו, זה רוב הדברים ש... אוקיי, ארבע, סלק. סבבה, ארבע. אבל אתה לא יכול לשוות את זה למי... טוב, מדי פעם אני גם עורך כמה שורות קוד פה ושם. אבל זה לא באמת תופס את רוב היום שלי. כאילו, הפלאפון שלי יכול ברוב הזמן להחליף את מה שאני צריך. אוקיי, זום גם, סליחה. אבל כל מה שאמרתי עכשיו זה לא תוכנות פיתוח, וזה לא דברים שהם של היער, וזה לא כלים באמת של אנשים טכניים. זה אנשים של דברים נורא...
יומיומיים.
יומיומיים, בדיוק, בדיוק. כן. אני יכול להתעסק, כאילו, הטלפון שלי יכול להחליף את המחשב של העבודה.
אבל מה שאני כן רוצה כן. להגיד, זה לא העליתי את זה פה בשיח, אבל כן. אורן הוא מי שחפף אותי.
כן.
אז אורן הוא גם מנטור של הרבה אנשים בסיגניה, זה חשוב להגיד את זה, הוא כמו איזה חכם שבט כל הזמן, אם צריך משהו. אז זה
סוג של מנהל גם.
אז זה מה שבאתי להגיד. באמצע. אני, בהסתכלות שלי מהצד, ותקנתי אם אני טועה, אני רואה שאורן מרגיש ממש סיפוק מטורף מזה שהוא כאילו מקבל אנשים, והוא סוג של, אתה יודע, מלווה אותם בתהליך שהם נכנסים, איפשהו זה הרגיש לי שאתה מרגיש איזו שליחות שלך. כאילו, לתת להם את המעטפת הטובה, להסביר להם בצורה הכי טובה, שהם באמת ייכנסו ויהיו ברמה הכי טובה שיש. אז זה גם מה שהרגשתי, כאילו, אגב. אז תודה על הכל.
תודה לך, אני שמח
ש... תודה על הכל.
אני שמח שזה מה שהרגשת, זה פידבק מדהים לשמוע. כן, מנטורינג זה איזשהו משהו שנמצא כזה בין ניהול למשהו טכני. במיוחד כי זה מנטורינג טכני של לבוא ולהכניס אנשים לאיך החברה עובדת ומה הפלואו הטכני וכל חברה יש לה את הניואנסים שלה ודווקא היו לי כמה מנטורים במהלך הקריירה שלי ואני חושב שהתפקיד של מנטורינג הוא קצת אוברלוקט ולא שמים לב אליו
סופר חשוב
סופר חשוב סופר חשוב ואני חושב שזה גם משהו כזה ש... שחשוב שאנשים ידעו במיוחד כשהם נכנסים לתחום הזה, שהרבה פעמים אם אתה מוצא מנטור טוב, זה יכול לעשות בשבילך את ההבדל.
חצי מהקריירה.
כן.
נכון.
לגמרי.
ממש. כי ממנטור טוב אתה לא לומד רק את התרזים של העבודה, אתה לומד גם את המסביב.
בדיוק.
איך להתייחס, איך לענות. לפעמים מתי להתעצבן ומתי לא להתעצבן.
נכון.
זה לפעמים, באמת לא, זה לא, דברים לא, זה לפעמים נכון. כל כך קטנים, שאתה אומר בוא נה, רגע אורן התעצבן מזה? לא. אז רגע, למה שאני התעצבן מזה?
נכון.
זה כל כך, זה
בתת מודע. אתה לא מכיר את היציאות שלנו בעבודה, וזה הרבה פעמים כזה, תשמע, אם אורן נסע את זה, אז אנחנו לא יכולים להגיד כלום. זה כאילו, זה כל מיני דברים כאלה שרצים.
הוא נותן לך כאילו גם את הסופט סקילס, גם את הטכניקל סקילס, וגם מאוד את איך חיים בעולם הזה של ההייטק. כי מישהו בסוף צריך להגיד לך, תשמע, הייטקיסטים נגיד, מאוד חיים בטוויטר. אתה רוצה להתעדכן ולדעת מה קורה?
נכון.
תהיה שם. יש מלא קונפרנסים בישראל ובעולם, ומישהו צריך להגיד לך, אוקיי, תקשיב, אם תלך לדפקון, אם תלך לבלו-הט, אם תלך לכנסים האלה, תוכל לעשות נטוורקינג טוב.
נכון.
ותכיר אנשים בתעשייה, ותראה מה הטרנדים ומה קורה בתעשייה נכון. שאתה נמצא בה. אז אני חושב שממנטור טוב אתה מקבל הרבה מעבר לדבר המצומצם.
מדברים שאי אפשר ללכת ללמוד במכללה, כן. או מדברים שאי אפשר ללמוד, כאילו, זה, לפי דעתי זה פשוט ניסיון. זה ההגדרה של ניסיון בעבודה, שיש לך מישהו שמנחה אותך.
כן, וגם למנטור בעצם יש את הניסיון חיים העשיר שלו מהתחום, שהוא בעצם בא והוא אומר לך, תקשיב, כאילו, עזוב אותך את הדבר הזה.
תתרכז בזה.
תתרכז בזה, בדיוק. תבין? והרבה פעמים התהליך שאתה יכול לעבור לבד, הוא לפעמים מייצר לך תמונה לפעמים שלילית או לא נכונה, או תהליך מאוד ארוך ולא נכון לפעמים, ולפעמים מנטור טוב, הוא שם אותך, נכון. מייצב אותך,
כן.
וגם לפעמים, מה שנקרא, נותן לך בראש, כן, וזה טוב, זה מוצלח.
תראה, גם התחום שלנו, הסייבר, הוא תחום סופר נישתי. יש כל כך הרבה תפקידים, כל כך הרבה אופציות וכזה, איך אתה בוחר ולאן מתפתחים, ואין ללכת מנקודה לנקודה, ולפעמים זה ממש נוח שיש לך בן אדם, שהוא ניטרלי, אובייקטיבי, ומסתכל על הדברים בצד.
שכבר חשב את כל מה שאתה חושב עכשיו.
שחשב את מה שאתה חושב, הוא לא חף, שהוא כאילו, שהוא חף מאינטרסים.
נכון.
שהוא לא עכשיו בא, מדבר בשם הארגון והרצונות והרצונות של הארגון, אכפת לו ממך בתור בן אדם,
נכון.
והוא רוצה שאתה תתפתח ותצליח. ואם הארגון ירוויח מזה על הדרך, מעולה. אבל הוא קורא נכון. אותך במרכז.
נכון. ולא את הביזנס.
ולא את הביזנס. וזה לא חייב להיות מישהו גם שאתה עובד איתו, כן? זה
יכול
להיות
מישהו... לא, יכול גם ממקום אחר.
ממקום אחר.
לגמרי. אז רגע, אורן, בוא, כאילו, כבר הלכנו לממש... כן, כן, ממש תורה, ניהול ותורות אחרות. מתחבר לתורה שלך גם. של
התנ"ך.
התנ"ך, יפה. ראית, עשיתי, כאילו, הגעתי לסוף, ואז חזרתי להתחלה, ממש.
כל הכבוד, אלכס.
שיעור ראשון בסטנדאפ.
מקבל מדבקה טובה, ילד טוב.
אז בוא תספר לנו על הסדר יום שלך. זאת אומרת, אני מאמין שלא כל יום מתקשרים אליך, אולי אני טועה. בוא, אורן, יש אירוע.
נכון.
וסתם מעניין אותי לשמוע על הסדר יום שלך, וחוץ משמעניין אותי לשמוע על הסדר יום שלך, אם היית יכול לשלב את זה גם אחרי זה, שתענה לי איך נראה הסדר יום שלך.
אוקיי.
איך מישהו יכול להגיע לצוות שלך.
אוקיי, סבבה. אז זה נכון ש... אין אירוע כל יום, וטוב שאין אירוע כל יום, כי כן, אירועים של צוות תגובה הם שוחקים. הם פשוט באינטנסיביות מאוד גבוהה, יכולים לעבוד גם 16 שעות ביום. לפני הקורונה זה היה כרוך בטיסות ברחבי העולם כדי להגיע ללקוחות, וזה בהתראה של תארוז עכשיו טיק את הנושא על שדה תעופה.
אני חייב להגיד משהו לגבי הטיסות. יש הרבה אנשים שבטוחים שטיסות מעבודה זה דבר כיפי.
לא.
לא. זה לא.
לא, אתה לא, לא חופשה... אני גם אחרי הקורונה יצא לי לטוס כמה פעמים, זה לא חופשה, אתה טס לחורים, כי שם נמצא הדאטה סנטר של הלקוח, אתה לא טס לערים המרכזיות. טס לחור, אתה עובד 16 שעות, מגיע למלון, ישן, קם בבוקר ללקוח, וזהו.
ובדרך כלל זה מלון שהכי קרוב לאיפה שאתה צריך להיות.
נכון.
זה לא עכשיו בסי הריביירה או בשדרה המרכזית באלכסנדר פלאץ בגרמניה.
ואם יש, זה הכי גרוע, כי אז אתה רואה כל מה שאתה מפסיד בדרך כשאתה מקקים במשרד. נכון, אז חלק מהחוכמה בצוות תגובה זה שיש הרבה עובדים ומממנים נון מסוים כדי חקירות שוב ושוב ושוב, כי זה מאוד שוחק וזה בסוף פוגע גם בבן אדם וגם בריכוז וגם בחיי משפחה שלך.
חשוב.
מאוד חשוב. כשאני לא עושה IR'ים, אז אני עושה מחקר. מה זה מחקר? אני ספציפית מוביל תחום של threat intelligence בסיגניה. זה אומר ש... יש לנו איזושהי קבוצה של אנשים שאנחנו פועלים כדי לפתח כלים ומיומנויות של איסוף מודיעין. זאת אומרת שכשאנחנו עכשיו עשינו IR ללקוח, חלק מהשאלות שהרבה פעמים עולות קשורות לאטריביושן, לזהות מי התוקף. לזהות זה יכול להיות לבוא ולהגיד זה סין, זה יכול לזהות איזה קבוצת רנסומוור, ובדרך כלל זה לא מגיע למשהו מעבר לזה כי אנחנו לא גוף מודיעין. למה זה חשוב? כי נגיד במקרים של ransomware, כשהקבצים בארגון מוצפנים ויש דרישת כופר, אז הארגון צריך להחליט עכשיו האם הוא משלם את הכופר או לא משלם את הכופר. מעבר לכל השיקולים של הביזנס שיש, יש עניין של סנקציות כלכליות. לדוגמה, בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אי אפשר לשלם כספים לרוסיה. יש הרבה מאוד הגבלות. או בישראל, בחיים לא ישלמו לתוקף איראני. ואז האטריביושן והזהות של התוקף מאוד חשובה כדי להבין, אוקיי, מה עושים עכשיו? איך ממשיכים את האירוע? ובעצם מה שאני עושה זה, אני מנסה לפתח כלים ומתודולוגיות כדי שיהיה לנו יותר קל ויותר יעיל בזמן היער לזהות את
ה... וגם לזהות טכניקות של תקיפה שדי מאפיינות קבוצות מסוימות.
נכון. אז זה נגיד גם קצת מתחברנו לזה שברגע שלי כן הייתי עושה...
פיטי.
ואז יותר קל לי לסמלץ תקיפות, אני כבר מכיר את הכלים, ואם רוצים עכשיו לכתוב איזה דיטקשן חדש לאיזה כלי, אז אין לי בעיה להריץ את הכלי ולראות איזה עדויות הוא משאיר במערכת.
מגניב, ומבחינת התהליך של החקירה, אתה יכול קצת בהיי לבל להסביר מה התהליך מהרגע שברמת הלקוח מתקשר, אומר, חבר'ה, אני בהיסטריה, כל הארגון שלי מוצפן, תעזרו לי.
וואי, עכשיו שאני נכנס למתודולוגיה, אתה עושה לי פלשבקים למתודולוגיות של ניסט וסאנס, מה עושים?
לא, זה לא ניסט, זה
סיימן. נעשה את זה מאוד בהיי לבל, כי אני עדיין חייב לאלכס תשובה לחלק השני של השאלה שלו. אז בהיי לבל, כשלקוח מתקשר, אנחנו מנסים לעשות איזושהי שיחת גישוש ולהבין האם באמת יש פה סקיוריטי אינסידנט. הרבה פעמים זה דברים מאוד מאוד מורפלים, המחשב עובד לי לאט. קרה משהו מוזר.
זז לי העכבר.
כן, או בטלפונים. הטלפון שלי ממש איתי בזמן האחרון, NSO על המכשיר שלי, יש פה פגסוס. ישר הם נלחצים והולכים על המקרה הכי גרוע. אז אתה מנסה כזה לגשש, להבין אם יש
פה... מי זה החלפת הטלפון?
לא. אבל אמרתי שיצא לי לחקור כמה מצבים כאלה.
אוקיי.
לקוחות לחוצים.
זה לגיטימי.
לגיטימי, לגמרי לגיטימי, גם במיוחד כשכאילו, ככל שאתה היי פרופייל, זה לא שמתקשר אלינו.
זה לא סתם אנשים.
צריך אנשים שיש להם אמצעים. כן. אז יכול להיות שהם כן מטרה מעניינת, אז מנסים להבין אם יש אירוע, מה הם יודעים על האירוע, ואז אנחנו בעצם מרכיבים צוות לפי הסקילסט שצריך לאותו אירוע.
לפי המתאר.
כן, לפי מה שקיבלנו מהלקוח, אם זה אירוע נגיד בענן, אז אתה מעדיף אנשים שכבר עשו את זה בעבר, או... אז מנסים לבנות את זה גם בצורה של להביא כמה אנשים עם רקע מגוון וכישורים, ולפעמים יהיה מישהו אחד סיניור ומישהו אחד ג'וניור, ובונים את הצוות. ואז בעצם אני עובד בעצם בחברת ייעוץ. זה אומר שאין לנו מוצר, ואנחנו לא מנסים לצאת מהמוצר שלנו, והוא גם לא פרוס אצל הלקוח. ואז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להבין מה הסקיוריטי סטאק של הלקוח, איזה מוצרים יש לו, יש לו EDR, איזה EDR, יש לו SIEM, מה יש לו, כדי שנבין איזה ויזיביליטי יש לנו. ואז בעצם אנחנו מאוד עובדים במתודולוגיה של לקחת את הלידים הראשוניים שקיבלנו מהלקוח, ללכת מהם אחורה ולהתחיל לפרום את זה. דבר ראשון, לנסות להבין אם יש אירוע סייבר או אין אירוע סייבר, ואם יש אירוע סייבר אז להתחיל לפרום מהראיה אחורה, כדי שלא נתפזר יותר מדי.
מאוד, מאוד, יש לי עכשיו בראש, אתה מתאר את זה ככה, יש לי בראש, הייתה סדרה CSI, היה CSI, היה
CSI ניו יורק. נכון, CSI סייבר גם.
באמת? אז לא, אני כבר לא הגעתי לזה.
טוב מאוד, זה היה גרוע.
לא הגעתי לזה, אבל אני זוכר לפני כמה שנים טובות, מדבר 15 שנה בערך, היה CSI, הם היו מגיעים, יש זירת רצח, ואז פתאום יש פלשבקים, מתחילים לשחזר כל פיסת מידע שהם מגלים תוך כדי חקירה, מתחיל להתלבש להם כבר בפלשבקים כאלה, פתאום, זה קרה פה, זה דקר אותו פה, כן. שם. הוא בכלל יצא מאוטו בשעה 11 בלילה, כאילו, ואז זה מתרכז להם מפלשבקים מראיות פלשבקיות לאירוע. נכון.
וזה בדיוק ככה, וגם אם אתה זוכר, היה להם כל מיני פרקים שהם היו צריכים להתחיל לעשות סימולציות. הם נגיד היו לוקחים גופה של חזיר, כי זה מאוד דומה לבן אדם, יורים בזה ורואים מה צריך להיות המרחק של האקדח וזה. וזה גם משהו שאנחנו עושים כחלק בחקירות. פתאום התוקף עשה משהו, ואנחנו צריכים לסמלץ את התקיפה שלו.
ולראות איך היא מתבטאת.
ולראות איך היא מתבטאת, וזה קצת מצחיק, אבל הרבה מהאנשים שאני עושה איתם היער, הם אנשים עם רקע בתקיפה. כי הם יודעים איך תוקף חושב, הם תקפו בעבר, והם יודעים מה למצוא ואיזה סרטות זה משאיר.
אז זה עכשיו, אני רוצה להתחבר לשאלה ששאלתי לפני שאופיר שם לי רגל קטנה.
מעולה.
רגע, מה אתה שם לי רגלה?
ברור. ואתה אומר, רוב האנשים שיוצא לך לעבוד איתם, אנשים שבאים מתקיפה עכשיו. אני לא אשאל אם זה רוב האנשים, אני דווקא אשאל אחרת, איך מגיעים לצוות שלך? זאת אומרת, אני יודע שאתה לא מנהל אותו, אבל איך מגיעים להיות אורן, איך מגיעים למצב שאני עובד עם אורן.
אוקיי.
מה המסלול שאני צריך לעשות? תחשוב שאני עכשיו, לצורך העניין, לי לצוות היער, והמסלול של אופיר לצוות היער, והמסלול שלך לצוות היער, שונה לגמרי.
כן.
כאילו, הוא שונה בתכלית, אבל אני כן רוצה איפשהו למסגר את זה, של אם עכשיו אני משתחרר מהצבא, או שאני מסיים לימודים באקדמיה, וסיימתי עכשיו תור בתנך, אבל לא בא לי להמשיך בזה.
אוקיי.
דוגמה טובה.
לא, זו דוגמה באמת טובה. תקשיב, אני מכיר שני אנשים שסיימו תואר בארכיאולוגיה ולא המשיכו עם זה, והיום הם עובדים באבטחת מידע.
נכון.
הכל טוב. אבל אני אומר עכשיו...
זה להפך, זה נותן לך כישורים שנותנים לך יתרונות על אנשים אחרים.
חד משמעית.
אני אומר, כשאני כותב דוח, אני כאילו, רק תיתן לי עכשיו לכתוב טקסטים ארוכים, לספר סיפורים. או שצריך לפרסם בלוג, רק תיתן לי את ההזדמנות לספר סיפור ואני אעשה את זה. זה פשוט נותן לך...
זה עבודה מחקרית.
זה עבודה מחקרית. אז כל הדברים המחקריים תמיד יהיה לי יתרון.
אז אני שואל, נניח ואני עכשיו יוצא מהצבא. ואני... או שבאמת, עשיתי איזשהו תור שלא בא לי להמשיך בו.
אוקיי.
מה אני עושה? מאיפה אני מתחיל? מה אני רוצה... אני עכשיו מאזין בבית ואני אומר, וואלה, אורן, אלוף עולם, אני רוצה לעבוד עם אורן.
אז יש אולי שני מסלולים שאפשר לבחור.
אוקיי.
יש בטוח יותר. שני מסלולים שאני חושב עליהם כרגע. מסלול אחד זה... זה מסלול שהוא קצת יותר ארוך, אבל זה המסלול של אתה מתקבל לעבוד באיזושהי חברה בסוק של החברה. בסוק יש טירים, טיר 1, טיר 2, טיר 3, טיר עד משהו כזה. ובדרך כלל לחברות יש גם איזשהו צוות היער. זה יכול להיות אותו צוות של הסוק, יכול להיות צוות מקביל לסוק תחת אותו מנהל, אבל להרבה מאוד חברות יש היער פנימי בחברה. ואז אתה עושה איזשהו מסלול של להתקדם, להתחיל מתור אנליסט בסוק, אולי לעבור כמה טירים, ואז להגיע לצוות היער הפנימי של החברה ולעשות חקירות. מסלול אחר זה מסלול של ללכת לחברת ייעוץ. וחברות ייעוץ זה בית ספר מעולה להבטחת מידע.
כי אתה נוגע בהכל.
כי אתה נוגע בהכל, וכי הם נותנים לג'וניורים צ'אנס. בסוף הם גם מקבלים ג'וניורים לעבודה, וגם יש לך מישהו לפעמים מנוסה איתך שאתה יכול להשתפשף, ואתה רואה הרבה פרויקטים ברמות שונות. ואז הרבה מאוד חברות נותנות שירות. כמו שאמרת מקודם, זה גם קשור לעניין עם החברות ביטוח, כי בעצם אנשי צוות תגובה הם השמאים של חברות הביטוח בכל מה שקשור בתחום הסייבר. כי היום לרוב החברות יש ביטוח סייבר, הן רוצות לתבוע את החברה כשיש פריצה, ואז החברה אומרת, רגע, אני צריכה להביא את השמאי שלי, את המומחים. ואז קוראים לנו ואומרים, בואו בבקשה תעשו חקירה, יכול להיות שחברה אחרת הייתה לפנינו, יכול להיות שהארגון כבר חקר, אומרים לו, הם השמיים, הם חוקרים מטעם הביטוח, והם צריכים לעשות את זה שוב פעם. ואז זה מייצר עוד עבודה בתחום.
נכון.
ואת העבודה הזאת גם לפעמים עושים ג'וניורים, למה? כי חברת ביטוח לא מעוניינת לשלם לשמיים שלה הרבה מאוד כסף, היא לא תשלם תעריפי פרימיום.
אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, שזו שאלה ששמעתי אותה אלפי פעמים. אני לא יודע קוד, ואני לא טוב בקוד, ולא בא לי לגעת בקוד.
אני יכול לגלות לך שגם אני לא אוהב קוד, ואני מעדיף לא לגעת בקוד, באופן כללי בחיים.
אז יש לי תקווה.
אלף, יש לך תקווה, כן. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים יפים בלי לגעת בקוד. אני חושב שלדעת ברמה כלשהי קוד, ולדעת לא לפחד מקוד, זה נהיה יותר ויותר דרישה. אם כשהתחלתי את הדרך, זה היה לג'יט להיות סקריפט קידי, והיו הרבה סקריפט קידיז מסביבי, עם הזמן ועם ההתקדמות המקצועית, כבר מצפים ממך לעוד דברים. אני אין לי תואר במדעי המחשב, ולא למדתי קוד באופן מסודר, עשיתי כל מיני קורסים מזדמנים על הדרך כדי ללמוד דברים. אבל, גם אם אתה לא יודע עכשיו C או Python או דברים כאלה, אתה עדיין תצריך לדעת להשתמש בכלים. זאת אומרת, אם יש עכשיו סים ללקוח, אתה צריך לדעת לתשאל את הסים. אתה צריך לדעת לעשות שאילתות. משהו תצטרך לדעת.
מקסימום הולכים את צ'אט GPT ומביאים קווירי לספלנק.
נכון, בדיוק. וזה עובד.
זה קטע.
אז אני אומר, נכון. אז יש קיצורי דרך, וגם יש דוקומנטציה, ואם אתה בן אדם שלא מפחד לקרוא את התיעוד, ואתה אומר כזה, סבבה, עליי, אני אקרא, אני אלמד.
איזה פרויקט בגיט כזה.
כן, אז אתה תהיה בסדר. ואתה לא חייב להתחיל מלדעת קוד, ואתה לא חייב להיות מאסטר בקוד בשביל לדעת IR. שוב, זה מאוד תלוי מה התפקיד שלך בצוות. אם החלום שלך להיות ריברסר,
כן, טוב, אתה לא יכול. אבל רגע, ריברסינג נעשה פרק אחר, זה
מעולה.
זה לא מעולה. אגב, אם מילה ריברסינג, אני חושב שזה או הכל או כלום, כאילו, באג'נדה שלי. בגלל זה אני רוצה לדבר על זה. כאילו, מבחינתי, אני חושב שאם אתה רוצה להיות ריברסר טוב, אתה צריך אך ורק מהבוקר עד ערב להתעסק רק בזה.
לגמרי מסכים איתך.
ואם לא, אז לא. כאילו, אז נשים את זה הלאה. ניפגש עוד שבוע, מדבר על ריברסינג, כי זה איזושהי, בוא נגיד, התמחות.
לגמרי, נכון.
אז תראה, אני חייב להגיד לך את האמת שאני מאוד מסכים איתכם לגבי כל מה שקשור לקוד, כי יש איזושהי אג'נדה ותפיסה שאם אני לא יודע קוד, להיכנס לאיזשהו עולם. עכשיו לא, אני חושב שלדעת לקרוא קוד זה מספיק טוב מה שפתח אותו. אתה יודע, אבא שלי...
גם להגיד, זה לא אותה מיומנות.
לגמרי, נכון, ולכתוב.
אתה יכול לדעת לקרוא בלי לדעת לכתוב.
מעולה, מעולה. אני יכול להגיד לך סתם דוגמה, אבא שלי הבין יידיש מאוד טוב, הוא לא דיבר. אבל עצם הסקיל הזה שהוא הבין, מהדיבור סביבו, היה מספיק טוב בשבילו. אז זה אותו עיקרון. לפעמים להבין, זה מספיק טוב מאשר לכתוב, כי זה לפעמים לא המטרה.
נכון.
זה לא בלוקים. זה לגמרי לא חסם, כי אני גם יכול להגיד שאני לא איזה מקצוען מומחה בקוד. אני כן אגיד שאני משקיע בזה, כי אני כן רוצה להשתפר ולהיות...
לא, זה עניין כזה אינדיבידואלי כבר. אבל זה לא תופס אותך בעבודה ברמה של חוסם אותך מזה. לא, זה כן חוסם אותך בעבודה בדברים שאתה רוצה לעשות מעבר. או שאתה רוצה להוסיף עוד כלים.
זה כן, בוא נגיד, בוא תחשוב על זה בצורה כזו. פעולה מסוימת שאתה עושה, אתה תמיד יכול לעשות.
GPT.
אז שנייה, שחרר את הצ'אט GPT, הוא לא כזה מדויק, ניסיתי, זה לא כזה עובד, אוקיי?
בינתיים.
אני פשוט בא ואומר בצורה, נכון, עדיין, עדיין זה תשובה טובה. מה שאני אומר פשוט, שההבדל בין לעשות דברים שהם בלי קוד, לבין לעשות עם קוד, שהרבה פעמים פשוט קוד מקצר תהליכים, או שאולי אתה משקיע עליו קצת יותר זמן, אבל אחרי זה אתה לא חוזר על אותה רוטינה מעייפת, כי הוא פשוט חוסך לך זמן, הוא יוצר אוטומציה.
אין בעיה, אבל זה עדיין לא תנאי קדם להיות.
זה לא תנאי קדם, זה לא מה
שימנע. לא צריך להיות מפתח C.
אבל חד משמעית, אני מתחבר למה שאורן אמר, זה היום נהיה באמת יותר דרישה, גם בתפקידים שהם לא פיתוחים, היום במשרות של סיסטם, של IT.
לא, אבל לא אותה רמה.
זה לא באמת קוד, כלומר, אם אתה מצפה ממישהו לדעת להריץ איזה פאוור של one liner, או אתה אומר לו, תקשיב, אני צריך שתדע להשתמש ב-CLI של AWS, בגלל שצריך להוריד מהבקט קבצים. אז הוא ילך ויבדוק ויראה מה הפקודה, והוא לא צריך לפחד מ-CMD, אבל זה לא הופך אותו ל...
זה לא פיתוח.
מפתח.
אתה יודע מה, אני אגביל את זה, אני אגביל את זה ללעבוד בלינוקס, סבבה?
נכון.
בטרמינל. אתה לא חייב לדעת איך עובד הקרנל שאת, איך כל הספיריות מורכבות שם. אבל לפתוח טרמינל ולעשות, אתה יודע,
LS
ונקודה סלש זה, וקצת גריפים, לא הופך אותך למומחה לינוקס, רחוק מזה.
נכון.
אבל אתה לא מפחד לגעת בזה. וזה לפי דעתי ההגבלה הנכונה.
כן, זה פחות או יותר אותו דבר. סקריפטים זה בעצם יותר, נקרא לזה קובץ, או קובץ אחד, או משהו שבעצם עושה פעולה יחסית ספציפית, אבל תוכנה
נראה. זה כבר עולם אחר.
מחלקות, עניינים.
עזוב, אתה עשית את התואר הנורא. אני...
חשוב.
אל דבר איתי, כן.
התואר שהיה.
התואר שהיה, ברוך השם סיימת עם זה.
הוא רשם לי בתגובות שהוא לא יודע אם הוא יותר שמח ממני שסיימתי.
הוא התקסם בלינקדין, שהוא עושה את התואר, שם את התעודה, אז רשמתי לו, אני לא יודע מי יותר מבסוט מזה, אתה או אני. כאילו, אני כאילו, אתה יודע, בטח, ההורים שלו עמדו שם בטקס כולם מרוצים, אתה יודע? עוד לא היה טקס, אז תחשוב סיטואציה שהם עומדים שם מרוצים גאים, ואני בצד אומר, יש. אז סבבה, תראה, בתכלס... בואו נדבר על שכר ממוצע. ואיזושהי סוגיה כזאת, כזה קצת... קצת, איך אני אקרא לזה?
אפלה.
לא, זה לא אפלה, זה רגיש. כי תראה, א', רחוק מזה, אני לא רוצה שתשתף אותנו כמה אתה מרוויח, לי לא נכנס. זה יותר לסבר את האוזן, גם לי לעשות סקר שוק כדי שאני אתן לך הצעה בסוף הפרק.
מעולה.
שכנע אותך.
נטלי לא באמת. אלא לסבר את האוזן לחבר'ה שרוצים באיטרציה מסוימת בקריירה שלהם להגיע לתפקידי היער, שיהיה להם פחות או יותר מנעד, אוקיי? בטוח שזה לא הולך להיות על השקל, אבל פחות או יותר סף תחתון, סף עליון, כדי שעומדן, שיהיה לנו עומדן.
סבבה. אז דיסקלמר לפני זה, שבדרך כלל אנשים שעושים היער עם איזשהו רקע בהבטחת מידע, ואז גם השכר שלהם מתחיל יותר גבוה.
המדרגה הראשונה היא יחסית גבוהה יותר.
כן, המדרגה הראשונה תהיה יותר גבוהה. אז המדרגה הראשונה, נגיד, היא יכולה להיות בסביבות ה-27-28 לחודש, ואז בהתאם לידע, לניסיון, זה גדל בצורות משמעותיות.
משמעותית, כן.
כן.
גדל משמעותית. אין לימית למעלה, קשה לי לקבל.
לא, אף פעם אין לימית.
אין באמת לימית למעלה. ואני באמת חושב שאתה צודק, כי א', זה לא תפקיד ראשון. וברגע שזה לא תפקיד ראשון, כל אחד בא עם הסט סקילס שלו. וכמו שאמרת מקודם, מישהו שיודע ידע, יש לו ידע בצורך העניין סביבות ענן, ובדיוק בצוות שלך חסר מישהו בסביבות ענן, אתה חייב מישהו. אז זה משנה טיפה, את ההיצע והביקוש משתנה.
נכון.
בכללי הים זה סט של ערבוב של ידע.
כן, כן, זה סירוב של הרבה מאוד דברים.
זה מעולים גם יותר האנשים האלה.
זה נכון, אבל גם בתוך היר יש התמחויות של מאוד מבוקשות ולא הרבה אנשים יודעים. היער בקוברנטיס, היער בסביבות נכון. ענן, זה מאוד חם היום נכון. ולא הרבה אנשים יודעים לעשות את זה. אז ככל שהטכנולוגיה מתפתחת והולכת לכיוונים חדשים ואז לאנשים אין את הסקיל הזה, אז מוכנים שלם להם יותר, כי אומרים, אתה יודע משהו שמעטים יודעים. נכון. אז אם אתה נשתי בזה, אז אתה תקבל סכומים מאוד יפים.
נכון. אנחנו בגדול, אני לא יודע אם אתם כאילו קולטים, אבל עברו כבר 51 דקות.
זה מה שכיף.
אז הזמן אף מאוד מהר, באמת, מאוד כיף. ואני רוצה לנצל את הזמן שנשאר, לשמוע לך טיפים. לאנשים שא' רוצים להיכנס להייטק, ורוצים להיכנס להבטחת מידע, לאו דווקא.
כן.
לאו דווקא גם היער, להיכנס בכלל לעולם הזה, או להיכנס באופן כללי לכובע הזה של הייטק, לשמוע מהניסיון שלך, ויש לך ניסיון, מה היית ממליץ למישהו שעכשיו, אתה יודע, רוצה לעשות את הבחירה שלו, ורוצה להתחיל מסלול קריירה, ויש לו המון חששות, ואין לו מושג חצי מהדברים, כי הוא ניזון מפרסומים באינטרנט, או שהוא ניזון ממכללות שמוכרות לו קורסים, ובתכלס הוא אפילו לא יודע את המנעד הרחב שיש בתוך כל חברה, או בתוך כל העולם הזה.
כן. אז באמת אל תאמינו להייפ, ו... לא, כי אתה רואה את כל השטויות האלה בארץ נהדרת, עם 24 של טעמי גלידה, וכל מיני שטויות כאלה. אז כאילו, שימו את זה בצד. ו... זה לא בעיה, כל אחד באמת יכול להיות הייטקיסט, וזה לא משנה מה הרקע שלכם, באמת. נגיד, בתחום של איסוף מודיעין, עיתונאים מאוד מצליחים לעשות את המעבר, כי יש להם ניסיון בחקירות עיתונאיות, וזה דומה לטרט אינטליג'נס. ויש המון מקרים של חוקרים חזקים שהיו עיתונאים בעבר, וזה מעבר לגיטימי בעולם הזה. אז לא משנה מה הרקע שלכם, לא משנה אם באתם ממדעי המחשב, או ממדעי הרוח, או ממה, אתם יכולים להצליח בתחום הזה, ויש לכם בו עתיד, זה בסדר. מה צריך? צריך סקרנות, צריך...
פשן.
צריך גם... כן, אם אני לא מאמין בלעשות דברים שלא מעניינים אותך, אל תגיד אני רוצה להיות בהייטק, כי כולם בהייטק. זה לא סיבה טובה להיות בהייטק.
אבל זה הרבה אנשים.
זה הרבה אנשים, ולפני זה כולם רוצים להיות במנהל עסקים, וכולם רוצים להיות עורכי דין, וזה טרנדים, זה גלים.
זה היה משפטים.
נכון, אז אל תלכו על הגלים האלה, כי זה לא יהיה לכם סיפוק בעבודה, ולא תהיו טובים בה, וכל זה תקומו עם בסה לעבודה. צריך לקום עם חיוך, תמצאו מה אתם באמת רוצים ואוהבים לעשות. ואם אתם מספיק סקרנים, אתם תצליחו בהייטק. עכשיו גם, יש עניין של אנשים צריכים גם להבין קצת איך הם יודעים ללמוד. איך עובד להם הלימוד. יש אנשים שצריכים כיתה עם מרצה, וזה הכי טוב להם. יש אנשים שרוצים וידאו או לקחת ספר. מאוד חשוב להבין איך אתה לומד, כדי שעכשיו כשאתה בונה לעצמך איזשהו מסלול הכשרה, אז תדע מה עובד לך, ולא תבזבז זמן ותצבור תסכולים.
אופן רכישת הידע נורא תלוי במקצוע או בתחום עיסוק. יש תחומים, כמו שאתה אומר, שאפשר ללמוד אותם בכיתה, ויש תחומים שאפשר ללמוד אותם רק באופן עצמי. והיכולת הזאת להבין שהמקצוע הזה ידרוש ממני הרבה מאוד למידה עצמית, ואני לא טוב בזה, יכול להיות גם איזשהו דיל ברייקר.
נכון, נכון.
גם חשוב באמת להגיד, לגבי מה שאתה אומר, שבתחום שלנו הכל נורא איבולווינג, הכל משתנה ודינמי, נכון. וזה צריך להיות עם אופי מאוד מסוים של הדעת שאתה צריך להתאים את עצמך לקצב הזה. ואם אתה לא בן אדם שמבחינתו מוכן ללמוד כל הזמן דברים חדשים, יכול להיות שאולי זה...
אני חושב שזה מאפיין של הרבה תחומים. כאילו גם רופא חייב כל הזמן להתעדכן, וגם עורך דין צריך לדעת מה הפסיקות ותקדימים. אז כאילו הרבה מאוד מהעבודות היום בשוק הן עבודות דינמיות וצריך להתעדכן, אחרת אתה נהיה כזה אבש ולא רלוונטי מאוד.
אתה פשוט הולך לשוליים.
פשוט אצלנו זה מתקדם מהר מאוד.
תראה, אני מסכים איתך, זה נכון אם אתה רוצה להיות טוב.
נכון.
לא כולם רוצים להיות טובים, ויצא לנו לדבר על זה מלא בהיכרות שלי ושלך. לא כולם רוצים להיות טובים, וזה בסדר.
נכון.
חלק מהאנשים, סבבה להם לבוא למשרד, לעשות מה שהם עושים, ללכת הביתה, הכל בסדר. כדי באמת להיות טוב, אתה צריך כל הזמן לחקור, אבל אורן צודק, זה יכול להיות בכל מקצוע.
כן, נכון.
אז אז אני מסכים איתך שצריך כאילו לדעת, כאילו שכל תחום יש לו את איך לומדים אותו. אני זוכר שדיברתם עם הדאטה סיינטיסט, עם זה אי אפשר עם רועי, ואי אפשר לשבת בבית ללמוד לבד.
נכון.
אתה לא תמצא עבודה אחר כך בחיים. אז זה נורא תלוי, וזה גם תלוי בבן אדם עצמו, כי יש אנשים שלא מסוגלים ללמוד בדרכים מסוימות. שווה לנסות לקרוא קצת ולראות איזה תפקידים בתחום של הייטק מעניינים אותך. זה יכול להיות בפורומים כמו רדיט, זה יכול להיות בטוויטר, כי אנחנו חיים בטוויטר, או עכשיו עוברים למאסטדון, אז צריך להתעדכן בהתאם, או בלינקדין, לעקוב אחרי האנשים. אל תתרשמו מאינפלואנסרס, מכל מיני רוקסטארס.
אוי.
אם זה כתוב להם בתיאור בלינקדין, אל תעקבו אחריהם, הם לא יקחו אתכם למקום הטובים.
מה זאת אומרת?
סקיורטי אוונגליסט.
כן. כל מיני אנשים כאלה ש...
כן.
אבל באמת שיש בהייטק...
ארכיטקטים של ניצחון.
יש כזה דבר?
ארכיטקטים של ניצחון. לא, אני... זה... ככה אני קורא להם, ש... אתה יודע... הרבה מאוד טייטלים שלא קשורים למקצוע, אבל הרבה מאוד דברים מפוצצים, שאתה לא יודע אם אתה... כבר ניו אייג'י כזה, אתה יודע, זה כבר נהיה רוחני, אתה יודע, חי ברוחני. המנגליסטים, פורצי דרך, אתה יודע, שבפועל בו.
מובילי כזה.
מובילי.
סייבר אינפלואנסר.
כן, אני אינפלואנסר.
טופ 10,000 on LinkedIn.
כן, אז לא בהכרח זה מה שאתה צריך.
לא, שכל אחד יעשה מה טוב לו, פשוט זה לא מספיק. זה טוב לעקוב אחריהם כדי להתעדכן בזה, אולי זה מעניין מישהו. אבל לא לאנשים שרוצים למצוא כיוון.
נכון.
האנשים האלה שאנחנו מדברים עליהם מוכרים את עצמם כי יש להם סיבה והם מוכרים שירותים והם רוצים להתקדם בדרך שלהם. הם לא המקור ללמידת ורכישת ידע לאנשים שמתחילים מדי מינוס אחד.
נכון. וגם יש בתחום של הסייבר יש הרבה מאוד מיזמים שעוזרים לאנשים שרוצים להיכנס.
כמו מה?
יש הרבה מאוד מיזמים לדוגמה שמקדמים נשים בסייבר.
נכון, שקריות קוראים לזה נראה לי.
כן.
סייברית, יש כל מיני.
אני לא מכיר.
יש באות בסייבר, יש הרבה מאוד פרויקטים.
שיקוץ.
שיקוץ.
כן.
ואז אפשר להצטרף למיזמים האלה בשביל לקבל איזושהי סקירה של מה קורה בתחום, מה האופציות שלי.
אסטימיישן של מה זה.
כן. זה מעניין אותי בפועל, לא מעניין אותי. ואם יש לך... כיוון קצת יותר מגובש, אז יש גם הרבה אנשים שבמיוחד בארצות הברית, אבל זה לא כזה מפריע, שהם מוכנים להיות מנטורים בתחום ולעזור לך להיכנס.
איך זה עובד?
אז יש, הם מפרסמים את עצמם בעיקר בטוויטר, יש נגיד לסלי קרהארט, היא חוקרת, היא עושה IR בדרגוס, היא עושה IR שמוכוון למערכות OT, אבל היא ידועה בקהילה בתור מנטורית.
Okay.
ואנשים שפונים אליה, היא עוזרת להם לכתוב קורות חיים. היא זמינה לענות על שאלות, אם אתה... אנשים שמתלבטים לאן להתקדם בקריירה, מה האופציות, וגם יש לה אתר עם טיפים.
מגניב.
עם השאלות הכי נפוצות שהיו לה. היא בדרך כלל גם כשיש...
איך השם שלה?
לסלי קרהארט.
אוקיי.
והיא גם בדרך כלל כשיש כנסים של סייבר, אז היא יושבת שם, והיא פשוט מקדישה מהזמן האישי שלה כדי לענות לאנשים על שאלות.
אלופה.
ואז דברים שהיא רואה שחוזרים שוב ושוב ושוב, היא שמה באתר שלה. ההנדל שלה זה Hack for Pancakes. והיא פשוט מרכזת באתר שלה טיפים ושאלות שחזרו כמו... אוקיי, איך אני יודע לאיזה נישה אני מתאים? מה ההבדל בין המקצועות השונים בסייבר? מה יכול להיות מתאים למישהו שהוא כבר בגיל 40 ויש לו משפחה, ואולי משהו אינטנסיבי כמו IR לא בהכרח מתאים לו? אז היא גם מרכזת וגם עוזרת, והיא נותנת מנטורינג, מישהו שעובד בתחום, ומוכן להיות מנטור שלכם, ומוכן לעזור לכם להיכנס לתחום, אז יש מצב שניצחתם.
אני מאוד מסכים איתך.
לגמרי, מנטורינג זה נראה לי פשוט שם אותך על דרך המלך, זה פשוט עוזר לך להתקדם בדרך הנכונה.
כן.
אבל יש פה כוכבית ענקית, אם אתם לא תעזרו לעצמכם, אף אחד לא יעזור לכם.
ברור.
לא, אני ממש מסכים עם המשפט הזה.
ברור, אתה יכול להביא את הסוס לשוקת, אבל אתה יודע.
כן.
אם הוא לא שותה, הוא לא שותה.
נכון. ואני רואה הרבה אנשים, אתה יודע, שזורקים לי כזה, אופיר, סייבר מעניין אותי והכל, ופשוט... אחרי כמה שיחות
כן, דיברנו על זה, זה לא תופס מים. בסדר, כי זה לא תופס מים, וזה הייפ. בדיוק כמו שאורן אמר, זה הייפ. וזה הייפ שהוא נורא קורץ, כי זה מאוד סקסי היום, וזה באמת מושך. בסדר, הגיוני. אבל אני מסכים עם אורן, תעשו מה שטוב לכם. יש המון מקומות, המון מקומות למצוא ידע. אתה רוצה לתת רפרנס לטוויטר שלך, או שאתה שומר אותו באופן דיסקרטי?
לא, אני אין לי טוויטר. אין לי רשתות חברתיות בכלל. יש לי בעיה שאחרי שאתה עושה קצת פריצות למקומות, אתה נהיה פרנואיד.
הבנתי.
אז יש לי רק חשבונות פיקטיבי.
הבנתי. אז החשבון הפיקטיבי של אורן זה O-R-E-N.
את בייבל.
T-A-U. למדת בתל אביב.
נכון, בתל אביב.
T-A-U. טוב, אני חושב שהפרק הזה בא לסיומו באופן מטאורי. תשמע, אורן, היה לי מאוד כיף.
תודה רבה.
אני לא יצא לי לדבר איתך לפני הפרק, וגם לא רציתי לדבר לפני הפרק, כי רציתי שכל המהות של הפרק תהיה מאוד אותנטית.
אוקיי.
ורציתי כאילו להכיר אותך תוך כדי שיחה בפרק, כי רוב השאלות, כאילו, אני התעקפתי אותך, אופיר, כאילו, מכיר אותך, זה קצת שונה. אני כאילו באמת רציתי לשמוע ממך את הדברים. המון תודה שבאת. אני באופן, היא באופן שהיא מאוד מעריך את זה. לעזוב בית עם ילדים באמצע, בסוף שבוע, ולהקדיש את הזמן לשעה של פרק ולדבר עליו ודע, זה סופר לא מובן מאליו. ונקווה מאוד שתבוא עוד.
בשמחה, בשמחה, תודה רבה
שהזמנת. תודה רבה לך, אורן, אני כבר אפגוש אותך בראשון במשרד, אנחנו רואים אחד את השני כל הזמן, אז תודה רבה, ונראה לי שיהיה לנו סוף השניים.
תודה רבה, סוף השניים.
שבת שלום.